זה היוונים. ואנחנו החלשים, כן, כי יש גבורה שהיא גבורה קטנה, גבורה חיצונית. יש אנשים שנראים חלשים אבל מלאי גבורה גדולה, והגבורה של חלשים זה גבורת הרוח, זה לא גבורה של כוח, לא בחיים ולא בכוח, כי אם ברוחי, זה יוצר גבורה גדולה. כתוב שכשיתרו ייעץ למשה רבנו לעשות סנהדרין, לעשות כל מיני בתי דין, אמר אתה צריך למצוא אנשי חיל שהם גם יראי אלוקים. אומר ספורנו, היה לו מאוד קשה למצוא. בדור שלנו אנחנו מוצאים המון המון אנשי חיל שהם יראי אלוקים, והיראת אלוקים הגדולה באה מתוך לימוד תורה, באה מתוך בית מדרש, ואנחנו לומדים את המידה הזאת, מידת הגבורה, לומדים את זה מאנשים שקריבו את נפשם, לומדים את זה מימות החנוכה. אנחנו מבקשים מכבוד הרב הראשי להגיד כמה מילות הקדמה.
ברשות הרב וראש הישיבה, ברשות הרבנים שנמצאים פה, המשפחות והבחורים, כל שנה בימות החנוכה אנחנו מזכירים איזושהי גבורה שהייתה שייכת לעולם שנראה בעינינו איזשהו עולם אחר, לא קשור לנסיבות החיים שלנו. נכון שאנחנו יודעים שחכמי התורה שבעל פה שקבעו את חג החנוכה להיות נוהג לדורות, אז לימדו אותנו שיש נקודה פנימית שמתעוררת בכל שנה בזמנים האלה, לכן אנחנו אומרים בימים ההם בזמן הזה, מה שהיה בימים ההם מתעורר גם בזמן הזה. אבל בשנה ויותר האחרונות אנחנו זוכים שהדבר הפנימי הזה, רוח ישראל, הגבורה של עם ישראל, לא נמצאת רק בפנימיות המציאות, שפנימיות המציאות זה אמת, ומבחינות מסוימות אמת עוד יותר בעלת משמעות ומהות מהחיצוניות של המציאות. אבל כמו שאמרנו, אנחנו זוכים לראות את רוח הגבורה הזאת, רוח ישראל. יש גבורה גופנית, אבל יש גבורת הנפש. אבל מעל גבורת הנפש יש גבורת הרוח. גבורת הנפש היא קשורה ליכולת הזאת להיות מתגברים על כל מיני תנועות שקיימות בנפש האדם, שיכולות להוריד אותו למטה. ואדם מתגבר ומנהיג את החיים המעשיים מתוך התכונה של הגבורה הזאת. אבל אנחנו זוכים לראות מה זה גבורת הרוח. גבורת הרוח זה כשאתה מתמלא בתוכן שהוא לא רק תעצומות נפשיות רגילות, מה שקיים אצל כל העמים, אלא רוח מיוחדת, הרוח של עם ישראל. הרוח הזאת נמצאת תמיד בבתי המדרש שלנו. הרוח הזאת תמיד נמצאת בתוך עומק השאיפות של אדם ישראל ששואף לגאולה, שואף לחיות חיים של קדושה ושל טהרה. אבל בשנה האחרונה אנחנו רואים את הרוח הזאת שהיא נמצאת בכל מקום, בתוך הנפשות של בני ישראל, בתוך הנפשות של עמנו. הרוח הזאת היא זאת שמנחה את חיילינו בשדה הקרב. אבל הרוח הזאת אנחנו רואים אותה בצורה מופלאה אצל משפחות, המשפחות היקרות, אלו שהגיעו לפה ואלו שלא נמצאים פה, איזושהי רוח מיוחדת כזאת שמרוממת את כל המחשבות. גבורה היא היכולת שלנו להתגבר על מאוויים ועל רצונות וגם על רוחות זרות, על מה שיכול להשפיל ולהנמיך אותנו. אנחנו נפעמים מהרוח הזאת שנמצאת אצל הגיבורים שלנו, את אלו שמסרו כבר את הנפש, מסרו את החיים למכור החיים, והשאירו לנו את הצורך לרומם את החיים להשתייך אל רוח ישראל הגדולה הזאת. אבל לא פחות מהם, ובגבורה מתמשכת, ודבר שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן כוח וחיל שהרוח הזאת היא רק תמשיך בלעבוד של המשפחות היקרות הללו, לא רק למענם, כדי שיוכלו להיות מסוגלים לחיות עם הקורבן העצום שהם הקריבו, אלא בשבילנו, בשביל עם ישראל כולו. בעזרת השם, נחמתנו, נחמת ישראל, זה בזה שכל ההתמודדויות שלנו, כל הקשיים, כל האתגרים, כל המאבקים שלנו, הם לא כמו עמים אחרים שהם בסופו של דבר נשכחים בתאום הנשייה של ההיסטוריה. אצלנו, אצל עמנו, כל הדבר הזה הוא שייך לנצח ישראל. אנחנו שייכים תמיד למחשבות שמעבר לשעה ולזמן, מחשבות ארוכות, מחשבות שמן העולה ועד העולם. בעזרת השם, שרוח הגבורה הזאת שהזכרנו, רוח ישראל הזאת, מעל הגבורה הנפשית, בוודאי מעל גבורת הגוף, היא זאת שתמלא את בתינו נר לכל בית ובית בימים הללו בעזרת השם, וגם לעתיד, שנהיה שייכים לגבורה הזאת וראויים לה כל אחד ואחד מאיתנו בליבו, בנפשו, בעזרת השם גם בפועליו ומעשיו. שיהיה חנוכה שמח לנו ולכל בית ישראל.
כשאנחנו מכבדים את המשפחות השכולות, אנחנו בעצם מוכירים ומכירים שהם היו שותפים למשהו אדיר, היסטורי ומשהו תנכי. וכשזה קורה בבית מדרש, ההורים יכולים נחמה פורטה לדעת שהנשמות של הבנים היקרים הם פה, הם פעלו פה, ושלנו יש חוב, לנו יש קשר, קשר דמים. אנחנו אומרים את זה משפחת מרנס, משפחת יעקב, וההורים ששלב, משפחת סיקרון, אנחנו ביקשנו ממנו להיות הנציג השנה. צריך לדעת שמשפחת סיקרון, הרב סיקרון, זצ"ל, אח של יגאל, בדרך כלל טובים, הרב זוכר אותו. הוא היה פה מיסודות הבית מדרש, משלב, השם יקום דמו. אנחנו התוודענו לדמות, פשוט הקדוש ברוך הוא לוקח את האנשים הכל כך מיוחדים. נבקש שיגאל יגיד כמה דברים, ובקשים למשפחת מרנס לבוא לשבת קדימה. חשוב שהבנים פה בבית מדרש יכירו אתכם, אתם חלק מהמשפחה שלנו. בכבוד, יגאל.
ברשות ראש הישיבה הרב דוד, וברשות רב העיר הרב דרור טוויל, אני כמו שהבנתי קוראים לי יגאל, ואני אבא של שלב סגרון. אנחנו באופן עקרוני לא מסדרות, הגענו לכאן רק בשנתיים האחרונות, ושלב בכלל למד בישיבת נחלים. אנחנו מנחלים, ממושב נחלים, ושלב גדל ומתחנך שם. לאחר מכן הוא למד בישיבת עטרת כהנים ובישיבת מצפה יריחו, ובחודשים האחרונים של שלב לפני הגיוס הוא בעצם למד כאן בישיבת ההסדר, ושלב בעצם התגייס לגולני גדוד 51. בשביעי לאוקטובר שלב היה בטרום טירונות או שבוע ראשון לטירונות, לא היה לנו נשק, ובעצם עברו מחבלים ליד הבית, הבית היה בשיפוץ והקיר חשוף, ושלב בעצם עמד יום ולילה שכל השביעי לאוקטובר עם סכין מטבח כזאת גדולה על מנת לשמור ובעצם להגן על הבית. הוא לא רצה להיכנס לממד, והוא אמר לי, אבא, אם יכנסו הבית המחבלים בעצם אני אגן עליכם. התחיל טירונות בגולני, סיים טירונות בהצטיינות, היינו מאוד מתגאים בו, טקס מסע חומתה, קיבל את החומתה של הסמל, ובעצם התחיל את האימון המתקדם והתחיל את המסלול. תוך כדי שכל זה קורה, גם המלחמה מתקדמת לכיוון צפון, ובעצם המפקדים של שלב מחליטים להוציא אותו לקורס מקים. שלב בהתחלה לא רצה, מאוד מאוד לחצתי עליו, הממם שלו לחץ עליו, ובעצם שלב יצא לקורס מקים. אני קצת נרגעתי שהוא לא נמצא שם, שהוא נמצא יותר דרומה. שבועיים לאחר מכן הוא מתקשר אליי, אבא, אני כבר לא בקורס מקים. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר לי, חתמתי ויתור. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אני לא עושה קורסים כשכל החבר'ה עולים לבנון, אני התגייסתי בשביל להילחם, לא בשביל לצאת לקורסים. ואוקיי, בעצם הוא הגיע לגדוד, הייתה לו שיחת מגד, ולאחר מכן בעצם שיפצו אותו, המגד הציע לו להיות בחפק שלו, דבר שכל אחד היה קופץ עליו, שלב אמר לו בנימוס לא, אני שים אותי בפלוגת חוד ברובעית. זה בעצם החיילים הראשונים, ולהפתעתי שלב לקח את הפקל נגב, זה בעצם מומד, ובעצם התחיל להתאמן עליו, כי זה לא היה הפקל שלו בטירונות. לקראת ראש השנה בעצם התחילו כל הכניסות ללבנון, נכנסים למספר ימים ללחימה, ובעצם אחרי 7-8 ימים בעצם יוצאים החוצה להתרננות וחוזרים בחזרה, ככה כניסות ויציאות. כל כניסה ויציאה כזאת בעצם שלב מתקשר אליי ואומר לי, אבא, אני מתנתק מהטלפון לכמה ימים. אני אומר לו את המשפטים הבאים, אמרתי לו את המשפטים האלה 4 פעמים ב4 כניסות שלו, כולל הכניסה האחרונה. שלב, תהיה אחד, תהיה ערני, תקד בעמלק ושכה בהצלחה. שיחות של 15-20 שניות, זה בעצם השיחות שהיו לנו. ביום, הכניסה הראשונה הייתה לפני ראש השנה, כניסה שנייה ביום כיפור, גם כן, וידיתי שהוא לא צם, שהוא אוכל, שהוא שותה, אומר לי, אבא, אני לא צם. וביום שמחת תורה עצמה הוא הגיע הביתה, והייתה שמחה גדולה מאוד בבית, ובעצם במוצאי שמחת תורה, כשהסתיימו הקפות השניות שהיו מטורפות לגמרי ברחבי העיר, הוא סיים את כל ההקפות והוא הגיע לכאן לבית המדרש הזה לשבת עוד כמה שעות, כי התקשרתי אליו, איפה אתה? אז הוא אמר לי, אבא, אני בישיבת ההסדר, אני לומד כמה זמן שזה ואני מגיע הביתה. בכניסה השלישית של שלב, סליחה, בכניסה השנייה לכפר שנקרא אנטה שייב, ואני לא סתם מציין את השם הזה, פורסם שנתפסו 3 מחבלי רדואן. השלושה שבעצם שלפו אותם מתוך המנהרה שלהם, זה היה שלב והחברים שלו ששלפו את השלושה מחבלים האלה, ובעצם עד הכניסה האחרונה שלו, הכניסה הרביעית, שיום קודם הוא התקשר אליי, אבל אני מתנתק לכמה ימים, הוא קיבל את אותו מסר, תהיה חד, תהיה רני, תן בראש, שיהיה בהצלחה. חשבתי על זה שאנחנו, שלב, בשביעי לאוקטובר, יחד עם כל תושבי שדרות, פונינו מביתנו, והתחילה בעצם מלחמה בדרום, ושלב בעצם הוא נפל בעצם בלבנון בכלל, הוא לא נפל פה. אני הסתכלתי כרגע על כל הקירות של הנופלים, ובעצם חוץ מאוד מישהו ששם אני ראיתי, שלב בעצם נפל בצפון. וזה בעצם סוג של, אני חושב, ככה אני רואה את זה בכל אופן, סוג של ערבות הדדית. יש לנו גם משפחה מהצפון שפונו, אנחנו פונינו, יש לי חברים מהצפון ומהמרכז שהגיעו לדרום, שלב נפל בצפון, אני רואה בזה סוג של חיבורים ובעצם של ערבות הדדית. שלב רע בלימוד התורה, וזה המסר שאני רוצה להעביר לכם לתלמידים היקרים, ובזה גם נסיים. שלב רע במסר, בכל הנושא של לימוד התורה, בהלכות של בן אדם לחברו, בנושא של לשון הרע, ערכים עילאיים יחד עם שירות צבאי מלא. כלומר, זה שבעצם עושים שירות צבאי זה לא אמור לפגוע בלימוד התורה, ולימוד התורה לא אמור לפגוע בשירות הצבאי, וזה בעצם הדרך ששלב בחר בה. זהו, אין לי עוד מה להרחיב ולהוסיף, כי גם זמננו קצר. אני קודם כל שוב רוצה להודות לרב דוד פנדל שהזמין אותנו לכאן ונשא דברים גם בלוויה וגם במהלך השיבה וליווה אותנו. ואני רוצה לומר לכם, בחורים יקרים, חזקו ואימצו, תשקיעו בלימודים, תשקיעו בלימוד התורה, ותעשו שבעזרת השם שירות משמעותי, ותחזרו הביתה בשלום. תודה רבה וחג אורים שמח. תודה רבה.
כמובן שאנחנו מודים לכם, אתם נתתם את הכל. אומר הרב קוק, גבורת אמת תימצא מקום שאור תורה, שם הגבורה מתחילה. הרב קוק כתב שאנחנו צריכים לזכור שאנחנו בנים למלחמת קודש, לגבורה של המכבים, שאנחנו המשך ישר. מבקשים מאבא של צבי, השם יקום דמו, אבא של צבי, שצבי ישב הרבה שנים במדרש הזה, כמה מילים.
כמה צבי אהב את הישיבה. בתקופה שבדקו הלכו לשבושים, אז צבי הלך לכמה ישיבות. אז אשתי אומרת לנו, באיזה ישיבה בחרת? מתקבל לכל הישיבות שהוא הלך אליהם. מה, לא מעוניין ללכת לאף ישיבה. למה? אומר, אני צריך להידלק על הישיבה. יש לו ביישוב, אנחנו גרים באלון שבות, יש לו חבר, בן של הרב גיגי מארי ציון, נועם, אז הוא היה אצלו שבת, אז הרב גיגי אמר לו, בוא תיסע לשדרות, יש לי שם בן גם כן, תבדוק, אולי זה ימצא חן בעיניך, מה יש לך להפסיד? אז הוא באמת נסע, ואחרי כמה שעות שהוא היה פה הוא מתקשר לאשתי, הוא אמר לה, תשמעי, הגעתי לשדרות, אבל מה, סגרו את הרשימה. אז היא אומרת לו, אוקיי, מה תעשה עכשיו, איפה תלמד? אומר לו, אני אלמד פה, מה פה שתלמד פה, איפה תישן, איפה תאכל, איפה אתה לא מעניין אותי, אני את אוהל, אני יש פה קיוסק ליד, אני פה בשנה הבאה. וככה באמת היה, ראש הישיבה הוא למד בנבי שמואל, התקשר הרב פנדל קיבל אותו, היה איתו, למד איתו, חברו אותה, ואחר כך גם חיתן אותו, ואחר כך גם הספיד אותו, וככה. ומה הוא נדלק פה בישיבה? מה בעצם גרם לו להגיע לשדרות? למה דווקא פה הוא רצה ללמוד? צבי היה איש של חסד. הוא ראה את החסד הגדול שהישיבה, שהתלמידים פה עושים לכל היישוב, לכל הסביבה, וזה הדליק אותו. ומכיוון שהוא ראה את החסד הגדול, הוא אמר, זה המקום שלי ללמוד, לעשות חסד, ללמוד תורה, אבל גם ליישם ולעשות חסדים לזולת. כל החיים שלו אחר כך התברר לנו בדיעבד שהוא היה איש של חסדים. זה התחיל עוד ביסודי. סיפר לנו אחד החברים שלו שבכיתה ו', מה כל הילדים עושים כשנגמר השיעור? ישר רצים למגרש, לתפוס את המגרש. אבל אז החבר אומר לו, בוא נרוץ מהר, לתפוס את המגרש, שלא יתפסו לנו. לא. אז אומר לו צבי, לא, 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 יש פה תלמיד אחד שהוא כל הזמן לבד, קוראים לו סיני, אנחנו נשב איתו בהפסקה, אנחנו נבלה איתו את ההפסקה. וככה הסיפורים ממשיכים לכל אורך הדרך. הוא היה איש של חסד, אבל אנחנו, הוא דאג לזולת, הוא לא רק ריחם על השני, הוא גם דאג לפתור את הצרות שהיו לו. רק לאחרונה שמענו שאשתו והילדים, אלמנה, עברו ליד איזה רחוב וראו שם הומלס. אז טל, האלמנה, אומרת לילדים, מסכן, תראו אותו, איזה מסכן, אף אחד לא מתייחס אליו. אז הבן הגדול, הוא רק בן 7, הוא זכר. לא נכון, אבא פעם קנה לנו פיצה והוא נתן לו וישב ודיבר איתו. זאת אומרת, צבי היה איש של חסד טהור, הוא לא הסתכל על החיצוניות, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. הוא התחבר ישר ללב של האדם, לניצוץ הפנימי שיש בתוך האדם, ובכלל לא עניין אותו איך האדם נראה, מה הוא לובש, וכל החיצוניות לא עניינה אותו. וזה גם בא לידי ביטוי אחר כך בשירות הצבאי שלו, שהוא בהמר היה לו, נתתי לאחד החבר'ה שליווה אותנו פה בכניסה, נתתי לו את הקופת צדקה, היה לו בהמר קופת צדקה, שבהמר היו עוד חבר'ה, לא רק דתיים כולם, אבל הוא חיבר את כולם לעניין של הצדקה, וכל פעם לפני שיצאו לדרך הוא ביקש מאחד החבר'ה, ואנחנו איתו בקשר היום, הצמד שלו ביקש שהוא יגיד תפילת הדרך. זה אומר לו, מה לי ולתפילת הדרך? אני לא אדם דתי, יש פה חבר'ה דתיים שהם יגידו תפילת הדרך. זה אומר לו, לא, לא, איך שאתה אומר את זה, הדינה שאני כל כך אוהב לעשות את מה שכל כך הרבה התאמנו עליו, וזאת השליחות שלי, ואני שמח שאני עושה את זה. וככה הוא הלך בלב שלם, בשמחה גדולה. וסיפרתי פה לאחד הרבנים גם כן, שהוא ישב עם החבר'ה, וככה הם דיברו לפי תומם על המלחמה, על המצב, והוא אמר להם, אם צריך למסור את הנפש, אין לי בעיה עם זה, אני גם אמסור את הנפש בשביל הגאולה של עם ישראל. אנחנו לא שבורים מספיק על הגאולה, אנחנו צריכים לעשות כמה שיותר כדי להביא את הגאולה. ואחד המשפטים שהוא אמר, ויש איזה סטיקר, שהיחד, רק ביחד, רק באחדות, אנחנו יודעים שעם ישראל שקיבל את התורה, כשהיו מאוחדים, אז אף אומה לא יכלה להם, גם כשלא שמרו את כל המצוות, אבל היו מאוחדים. האחדות הזאת היא מה שתביא את הגאולה, היא מה שתביא אותנו אל המצב הטוב. מה זה הגאולה הזאת שאנחנו כל הזמן מתפללים אליה? הגאולה הזאת זה מצב שאין רוע, שהרוע ייעלם מן העולם, שיהיה רק טוב ולא יהיה רוע. וספר קצת מה קרה איתו בזמן, ביום האחרון, זה הערב יום כיפור, יום חמישי. הם נסעו שיירה של 12 המרים, הוא היה באמר השני בחפק מ"פ, גם כן נגביס, והוא היה נסו האמר השני. היו צריכים לנקז אוכלוסייה ולהבטח את השבק, אם האוכלוסייה הזאת היא עוינת, לא עוינת, אפשר, צריך לחקור אותה, לא צריך לחקור אותה, והם נסו. ושם התמינו להם הערב, ואיך שהם התקדמו, היה מטען שהתפוצץ לפני האמר הראשון, הוא היה באמר השני. ואז הנועל אומר שברגע שיש מטען, מיד כולם פורקים מהרכבים, מהאמרים, ויוצאים החוצה כדי לפתוח באש, ואכן זה מה שהוא עשה. היה איתו סמך מ"פ שאלה למג נתנאל הרשקוביץ באותו אמר, והוא קיבל טיל, נהרג במקום. צבי ירד מקום שממנו היה עמדה טובה לראות עם הנגב, אבל החמאס עם מחשמם גם ידעו שהעמדה הזאת טובה, ומבעוד יום התמינו שם מטען צעד שהפעילו אותו במקום, וככה צבי עלה לגנזי מרומים כשהוא שמח, כשהוא עושה את המצווה קידוש השם. וצריך לזכור שצריך ללכת לאורו, ללכת בדרכו, לעשות חסדים, להמשיך, הישיבה צריכה להמשיך בדרך הזאת של חסדים, של לראות את הפנימיות של הזולת, לא את החיצוניות, ולהביא על ידי כך לאחדות עם ישראל ולגאולה השלמה. חנוכה שמח.
אחרי הדברים החשובים והמרגשים והמחייבים,
ברשות הרב דוד פנלן, ברשות הרב העיר הרב דרור
אורי,
אני קצת אספר על אוריה. אוריה, הבן שלי, קראנו לו אוריה כי הוא נולד בחנוכה, הביא לנו אור בבית. כמו שאמרתי, הוא נולד בלב שישי של חנוכה, הוא נפל בקרב בלב שישי של חנוכה. זה היה ביום הולדת בג'באליה. חבר'ה אמרו לו, שמע, היום שלך יום הולדת, היום אתה יש לך פטור. אמר להם, אין מה זה פטור במלחמה, אני יוצא. אחר כך נחדוג, כמו בכל יום היה להם פעילויות שם, הספיקו להתקל עם מחבלים, והוא והצוות שלו כבר חסלו 14 מחבלי נוקבה. כל בוקר מוקם, הניח תפילין, התפלל בעזה, וכמו כל יום שגרתי יוצאים לקרב. והיום הולדת שלו, היה להם משימה לנטרל פצצות של מחבלי חמאס ששמו במנהרה, ומחבלי חמאס השאירו בבתים, מלכדו בתים, והם היו הראשונים להיכנס, לנטרל ולפוצץ בתים של מחבלי חמאס. באותו יום הוא היה ראשון בצוות. מחבל יצא מהפיר, ירה על הטיל RPG. טיל RPG זה טיל נגד טנקים שהוא יכול לפוצץ טנק. הטיל פגע בבן שני בחזה, הוא פגע לו בחזה, המחבלים נפצעו שתיים אנוש, שעד היום אחד מהם ברעות, בשיקום וצמח, שתיים אנוש, שתיים קשה. המחבלים הסתערו על החיילים, על החבר'ה של הבן, יצאו מהפיר 15 מטר, התחילו להסתער, לחטוף חייל, לחטוף גופה, לחטוף פצוע. מאחורי הצוות של הבן שלי היו יחידה 504, אלה יחידה של חוקרים בשטח, והמטרה שלהם ברגע שתופסים חבל או חטוף, הם חוקרים אותם לדעת איפה יש עוד. המחבלים הסתערו עליהם, היו קרבות עזים שם. הם סיפרו לי שגבן שלי לא היה מה להציל, תוך כדי שהם מפנים את הפצועים, הם אמרו שאת הבן שלי מסרו בסקית השפה שחורה. הבן שלי אוריה היה מטר 90, היה חסום. הוא אומר שהוא השתחרר, איך שהוא סיים את הלימודים, תוך חודש כבר גייסו אותו. בשביעי לאוקטובר הוא היה בבית, והשכנים יוצאים, קרשו לנו צדרות, קרשו בסיסים, קרשו תחנת משטרה. ומה שאני מסתכל, אמר, תגידו, השתגעתם? אתם הכדורים? במדינת ישראל יחלשו עיר, בסיס? מה קרה לכם? ואז הוא מתחיל לראות שמתקהלים אנשים, הגיע פה טלפון, והתקשור, התפוס אותו מאותו יום, הלאינו אותו מאותו יום. יש את השיחה האחרונה שאני רוצה לשמיע אותה, של אחותו שהיא נפרדת ממנו.
אדל בוי
בת 8.
אדל בוי, אני רוצה להגיד לך משהו. הנה אוריה.
אוריה, אתה יודע משהו?
מה?
אני ממש כועסת עליך שנכנסת לאדם.
מה?
אני ממש כועסת עליך שנכנסת לאדם.
למה את כועסת?
שנכנסת לאדם.
למה?
אני ממש כועסת עליך, אוריה.
למה את כועסת?
כי נכנסת לאדם.
אורי, אני כתב את האמת.
שאתה נכנס.
אני אוהב אותך חדש.
אתה ממש קשת לך, אבל אתה בטא ילדה, אז לא מצחק אותי.
אתה
אבל... אבל היית כבר בצבא, זה משפיק.
כן, שאני
אוהב. אבל אני לא צוחקת, כדי שאומר אותי צוחקת.
צוחקת.
אבל ידע, הייתי בטא ילדה, לא מצחק אותי.
לא, בגלל.
הייתי בטא ילדה, אירויה.
מתון ירוע. טוב, יאללה, זה.
תחכי
יאן. תחכי יאן. תשכחי לבודה, תשכחי לבודה. שהוא היה רב איתה כל הזמן על הפלאפון, לא להיות על הפלאפון.
מה, ממש לא, אני מדברת איתך. פשוט אני אגיד לך מה. אם אמרת כבר כלום, אני אגיד בפלאפון, אבל יש לנו את כל השעות לערב.
הוא אומר.
טוב,
עד
עכשיו...
עכשיו אני אגיד בפלאפון, עכשיו אני אגיד בפלאפון, כי עכשיו לא הערב.
טוב, אבל עכשיו אני צריכה להפסיד לו בפלאפון ולהתפלל.
אוקיי, אל תדאג, אני פלאפון הרבה והרבה.
השרה הגיעה ולקחה אותה.
אני אהיה את אותך.
לא,
אתה מפתן. תשמעו, חגר אני.
טוב, יאה.
תשן מוקדם.
מה
שזה? אבל אני באמת לראות את החמורה, כי עדל בכתה, ממש עדל, עדל בכתה, ואיך שהיא לא בכתה פעם, היא בכתה ימה שהיא רוצה לך. אתמול.
זה כבר השר, זה השיחה האחרונה, כמו שאמרתי.
למה?
אני אסיים בזה שהמסר שהייתי רוצה להעביר בישיבה, הוא היה חשוב לו דבר אחד. אם מישהו לא יוצא לאיזו מסיבה, או לא מזמינים אותו לאיזה מפגש, הוא היה רוצה, הוא אמר חבר'ה, אם הוא לא בא, אני גם לא בא. היה חשוב לו שכולם ילכו ביחד. וזה המסר שאני רוצה להעביר פה לתלמידים. פעמים יש מישהו שהוא פחות מזמיני, פחות לוקחים, תגידו לא, הוא גם יבוא איתנו. זהו.